שעה היסטורית. שקיעתה של ספרד ופריחתה של צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אירופה של המאה ה-16.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
עזבנו את אירופה עם מותו של קרל החמישי, קצת אחרי מותו למען האמת.
לא, התפטרותו.
התפטרותו ואחר כך גם מותו.
כן, אבל שנתיים האלה האחרונות שלו
לא השפיעו הרבה על גורלה של אירופה.
בדיוק.
וכשהוא מתפטר הוא למעשה מחלק את האימפריה הגדולה שלו לשניים.
ועל זה עושה טעות גדולה מאוד בפרט המחשבה הפוליטית. הוא החליש את הכוח היחידי שעמד נגד אויבים בנפש, באירופה כולה ומסביב לה.
והחלוקה היא כזו שבנו פיליפ, או פיליפה, כפי שיקרא כשיהפוך למלך ספרד, מקבל מחצית אחת, והמחצית השנייה הולכת לאחיו.
כן. לאחיו הוא דמות מאוד לא בולטת, אשר לא יזם שום דבר, ונהיג את האימפריה בשקט, בלי לעשות בעיות.
אולי בגלל זה שכחתי את שמו. איך קוראים לו? תזכיר לנו.
אך נקרא פרדיננד.
ואלו אזורים הוא מקבל תחת שליטתו?
הוא מקבל את אוסף גרמניה ואת כל מזרח אירופה של התקופה. אבל כאן יש עכשיו בעיה אחרת. פליפה הוא בעל אמביציה גדולה מאוד.
הבן.
הבן, והוא רואה את עצמו למעשה כיורש של קרל החמישי. הוא נולד בנסיכה פורטוגלית. כל אחד היה שואל את עצמו מניין לו העיניים הכחולות שלו, כי הרי משני הצדדים הם היו שחורי עיניים.
יכול להיות שאלה מישהו מהסבים והסבתות.
שקט, בלי רמזים כאלה.
לא, אני רמזתי דווקא, אני עוד לא הלכתי לכיוון הבגידתי. אני התכוונתי שאולי יכול מישהו מהסבים והסבתות, אתה יודע, גן רצסיבי, אולי זה עבר בתור השסמויה.
יכול להיות. בכל אופן, את פתחת עכשיו פתח לפרשה שתעסיק אותנו.
זהו, כי אני רואה שאתה מכוון לכיוונים אחרים.
כן.
מה, יכול להיות שהוא לא היה בנו של קרל החמישי?
אי אפשר לדעת למעשה מי היה בנו של מי. בבדת תקופה הזאת.
זאת אומרת, זה לא בדיוק שהייתה בדיקת DNA זמינה באותם ימים.
כן, אל תשכחי שישו נולד גם כן בלי אב. היה לו הישג מסוים. הוא הצליח להקים צי משותף של כל אויבי טורקיה, והקרב נערך בלפנטו, לא רחוק מיוון, ב-1571. זה היה קרב שהחד את כל הכוחות הנוצרים, וזה היה נכת מחשבת לאחד את כל אלה.
הנוצרים או הקתולים? כי הפרוטסטנטים, אני מתארת לעצמי, לא מיירו לחבור לקתולים.
לא, לא משוב, לא. למעשה, הנוצרים היו הקתולים, אבל הם טענו שהם מציגים את העולם הנוצרי. דרך אגב, כשהייתי בירושלים, הלכתי לכנסיות הנוצריות, אחת הכנסיות שבשבילה לא ידועה, ראיתי על קיר שלם קרב לפנטו. זה היה הגאווה הגדולה ביותר שלהם.
פתאום הוא לבש חיים לנגד עיניך.
וזה היה מעשה של דון חואן דה אוסטריה, שהיה חצי אח שלו, בגלל הנישואים המתמידים, אין אחים מלאים, יש הרבה יותר חצי אחים, וזה מסבך את מלאכת ההיסטוריון.
אבל נגד מי לוחמים הכוחות הנוצרים באותו קרב?
נגד המוסלמים, והצליחו לאחד את ספרד, את פורטוגל, את גנואה, את כל אלה נגד הצי הטורקי, ולהוכיח את העליונות של הצי הנוצרי, הקתולי.
כן.
וזה היה מאוד חשוב, מפני שהם מרגישים שהעליונות הזאת שלהם מתחילה להיסדק.
אבל מי שמוביל את הקרב הזה הוא פיליפ השני, או פיליפי כן. השני, או שבשלב הזה הוא עדיין לא תופס את הבחורה?
לא, הוא הכוח מאחורי הארגון, הוא מפקד על המזכירים שלו לפנות את כל המעצמות הנוציות, כדי לאחד את השיא הזה.
אז זה הישג גדול שלו.
כן, אבל זה מה שזה ההישג היחידי. והוא מאוד מודע לזה. הוא נחשב למלך אבסולוטי. אבל אל נשכח שספרד הוחדה מארגון ומקסיליה, ובכל הנעשות הללו היו מוסדות מייצגים, אשר היו מאוד מאוד קנאים, כדי שהשליט העליון לא יפר את זכויותיהם. ככה שהוא, אם לא להיות מלך אבסולוטי, הוא היה כל הזמן מלחמה, או עם קסטילה וארגון, או עם הנציגים שלהם, וזה כמובן הפריע, אבל...
אז רגע, אם אני מנסה להבין את מה שאתה אומר כאן, למעשה אתה מתאר מצב שבו פיליפי השני, מלך ספרד, נמצא במאבקים בלתי פוסקים עם נתיניו, עם המוסדות שמייצגים את קסטיליה והארגון, שהם שתי המדינות או שני החבלים שמרכיבים את ספרד.
בדיוק, נוסף לזה הייתה לו בעיה נוספת, וזה היו הערבים של גרנדה. הם היוו סכנה... מפני שברגע מסוים הוא היה חייב להצהיר על גירושם של הערבים מממלכת גרנדה לשעבר, אלא השטחים האחרים של מלכותו.
בשלב הזה, יהודי ספרד כבר אינם חלק מהמדינה.
בדי שלא.
אנחנו בערך, גירוש יהודי ספרד 1492, ואנחנו בערך 100
שנה לאחר.
100 שנים לאחר, כן. כן.
אם כי יש גם משפחות שידועות כמוצא יהודי, וזה לא נמחק. כלומר, יודעים שאלה הם למעשה ממוצא יהודי, אמנם קתולים טובים, הולכים לכנסייה וכל זה. אבל למעשה מי יודע?
ועכשיו פיליפי מבקש לגרש את הערבים. איך בכלל יש ערבים באותה תקופה בגרנדה?
זאת אומרת שאמנם גרנדה נוצחה, וזה שם קץ למלחמת האזרחים בתוך ספרד,
כן.
והקים את המעצמה הזאת ששלחה לכריסטופור קולומבוס לאמריקה,
כן.
אבל הערבים קיימים.
כלומר, הם חיו שם עוד מימים מוקדמים יותר.
הם לא גורשו. מי שגורש היה המלך הערבי, הקליף, עכשיו, והם כמובן לא נוצרים, ושומרים על מנהגיהם, ומהווים סכנה לפי דעתו של פיליפ השני על אחדות האימפריה.
האינקוויזיציה בימי פיליפ השני
פורחת.
פורחת.
כן.
אבל זה בא לידי ביטוי רק כלפי התושבים הערבים שתיארת, או גם כלפי נוצרים שאינם מקיימים את דתם באדיקות מספקת?
יש גם זה, כי חשודים כל הזמן שעדיפה מתמדת של יהודים כאילו, שמזמן
מומרים.
מומרים. הם מזמן כבר לא יהודים, אבל סוכני האינקוויזיציה חייבים גם להרוויח את לחמם. אז הם מגלים כל פעם סוטים, וזה נגמר תמיד עם שריפת חגיגית, אוטו דפאו, והשתתפות המלך והציבור הנבחר.
כלומר, פיליפ מאשר את העניין הזה ביד רחבה, תומך באינקוויזיציה.
אבל הבעיה המעניינת ביותר היא זה שהיא עכשיו ספרד נמצאת במרכז אימפריה עולמית. עם מושבות ועם נקודות אחיזה בכל כדור הארץ. אבל היא ארץ ענייה. שום דבר מן האוצרות מבחוץ לא יכול לשנות את הדבר הזה.
אגב, אותנו מלמדים בדרך כלל באופן מסורתי בשיעורי ההיסטוריה, שאחת הסיבות לכך שספרד הפכה לענייה, היא באמת גירוש היהודים, שהחזיקו בחלק משמעותי מההון בספרד.
לא ספק, זה תרם לזה.
אבל מה עוד? איך ספרד הופכת להיות באמת מדינה ענייה?
אין תעשייה. אין מסחר. יש חקלאות מפגרת. ואומנם הספרדים עכשיו שודדים אוצרות אמריקה ומביאות כמויות גדולות שמתכת יקרה, אבל זה לא משנה את המצב בתוך ספרד. ואז אנחנו נהיה עדים לעובדה שהאימפריה ששולטת על כל העולם ומייבאת לעצמה זהב וכסף עומדת מול משבר כלכלי גדול, ולמעשה היא מפסיקה את התשלומים, היא פושטת רגל.
באותם ימים ספרד היא האימפריה החזקה ביותר?
בהחלט, אבל היא כאורה, אם אפשר להיות ככה. היא פושטת רגל, כלומר היא לא יכולה לשלם את החובות שלה.
היא חזקה למראית עין, ואפשר לומר במונחים של ימינו, חיה על האוברדרפט.
כל הזמן. ופיליפה השני מנסה בכל מחיר, מה שנקרא לזרות חול בעיני הציבור, כל הזמן הוא מסיר על חשיבותה, על כוחה.
ועל אושרה.
ועל אושרה. אבל בא פתאום הבנקאים הגדולים שספרד חייבת להם כסף, אומרת, אבל את לא משלמת, את פושטת רגל.
אז מה הוא מנסה לעשות? אני מתארת לעצמי המצבים האלה, אם אני שוב מנסה לאמץ שיטות שנהוגות היום, אפשר להעלות את המיסים.
אבל אי אפשר ליצור בורגנות. ואותו מעמד שעושה כוחה של הולנד וגם של אנגליה באותה תקופה חסר לספרד.
אלה בעצם הימים שבהם מתחיל להתגבש המעמד הבורגני, מה שיהפוך לבעלי ההון, אלה ששולטים באמצעי הייצור, והכוח שמחזיק את הכלכלות של הרבה מאוד מדינות בעצם מאותה תקופה ועד ימינו.
כן, אבל הוא חסר לספרד.
ולכן אין אפילו ממי לגבות מיסים.
בדיוק.
אני שוב מנסה לחשוב על אפיקי פעולה אפשריים לפיליפה השני. הוא יכול למשל למכור חלק מהמושבות למדינות אחרות?
בדי שלא, אבל הוא יכול למכור מיני תוארים. והתוארים הם מכניסים, מפני שהם קשורים אחוזות. ואחוזות הם מכניסות. ויש לנו פרשה מאוד מעניינת. האח שלו היה דון חואן דה אוסטריה, דון חואן דה אוסטריה.
אח של פיליפה.
של פיליפה, חצי אח. כן.
מאבא ומאימא חצי אח.
חצי אח ואבא.
מאבא.
כן. והוא מאוד מאוד פופולרי. יש איזושהי תחרות בין המלך לבין האח שלו, ויש למעשה גם ריגול.
ריגול?
כן, המלך רוצה לדעת בדיוק מה עושה האח, אם הוא מתקשר.
לאח יש תפקיד רשמי כלשהו?
הוא סוף סוף הכוח הצבאי, המפקד של הכוח הגדול ביותר, למעשה תקוותה של ספרד. ואז יש גם שירות ריגול של פיליפ השני אצל האח. ואחד הסוכנים שלו טוען שיש בביתו של האח אדם מסוכן, אסקודרו, שמי יודע אם הוא לא עומד בקשר עם עצמות חוץ, והוא למעשה סכנה גדולה לספרד.
כלומר, אותו סוכן טוען שהאסקודרו הזה לא רק נמצא בסכנה של קשירת קשר נגד פיליפה השני, אלא יותר חמור מזה, בגידה בספרד עם מדינות זרות.
בדיוק, ואז אותו פינזון שמתחיל פעילות גדולה כדי לשכנע את השלטונות, לאסור את האסקודרו.
פינזון זה הסוכן.
כן. וזה אפשר, אני מאוד מתפלא שהוליווד לא קפצה לפרשה מרתקת. כי אסקודרו זה היה חף מפשע. הוא אדם ישר, נאמן, אבל פינזון מצליח לנקום מסביבו רשת, שעד הסוף הוא נאסר.
הוא מפליל אותו.
מפליל אותו לחלוטין, בלי כל טעות, בלי כל שגיאה מסידו, והוא מוצא להורג.
ממש?
כן.
חורץ דינו.
אחרי שהוא מוצא להורג, מתחילו החשדות שמיל, האם לא פינזון המציא את כל העניין הזה, ואז מתחילה גם לקמות קשר נגד פינזון.
אבל סליחה רגע, מה האינטרס של פינזון?
לעצמו, להעלות לעצמו בעיני המלך, להראות שהוא...
כלומר, הוא רוצה להראות, הנה צדתי עבורך את אחד המרגלים הגדולים ביותר, וזה הופך אותי למקורה ולך, מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, אם בדרך אדם צריך לשלם בחייו, עבור זה לא נורא, מחיר שאפשר
כן,
לשלם.
כן, אבל היו קולות שנשמעים עכשיו יותר ויותר. הרי פינזון הוא האויב.
אבל הוא גם מרגל בעצמו, או שהוא רק ממציא את הסיפור הזה?
הוא לא מרגל של מסע מזרה, אבל הוא עשה את כל הפרשה הזאת כדי להיפטר מסקודרו, והשתמש בכל מיני מסמכים מזויפים. ואז מתחיל מאבק נגדו.
נגד פינזון.
כן, משפט, והוא... קופץ מרשות לרשות כדי להגן על עצמו, וזה מאוד מעניין שמשנה מסוימת הוא לא יהודי, האינקוויזיציה לא יכולה לטפל בו, כי האינקוויזיציה תמיד הייתה מוציאה את האשמים, וכאן אין לו האשמה כזאת. אז הוא קופץ מארגון לקסטיליה ולכל מיני מוסדות, סוף בספרד עדיין אין אחדות משפטית.
כן.
וכאשר הוא נמצא ממש, המלך מתחיל להאמין שהוא אשם, שסקודרו עושה לו הורג כשהוא חף מפשע. אז מה הוא עושה?
מוציא להורג את פינזון.
לא.
מה?
פינזון בונח לצרפת. עם כל מיני סודות של ספרדים, והוא בצרפת יעשה הון על ידי פרסום כל מיני מסמכים.
טוב, הוא אופורטוניסט אחד הגדולים שיש.
עוד איך.
פינזון.
וזה פרשה לא כל כך ידועה. אבל היא פנטסטית, מפני שהצרפתים סמכו מאוד. אוצר כזה מגיע להם מן הדרום, והם נתנו לו רכוש ובית והכל.
אבל ברגע שהוא נמצא בגבולות צרפת, פיליפ לא יכול באמצעות סוכנים או לשלוח אליו את ידו.
אבל גם בינזון היה, לפי דעתי, יותר מתמצא בדברים האלה.
הוא היה הרבה יותר ערמומי מהמלך ומהנשאר.
כן. וזה, לפי דעתי, פרשה לא ידועה, אבל כל כך מעניינת, ופינזון פרסים גם חומר, בצרפת, בצרפתית, וזה אפשר לעקוב אחרי הפרשה הזאת, ומקבלים תמונה מאוד קודרת של החצר הספרדית.
הוא מגלה
שהמדינה פושטת רגל, שהוא תלוי בבנקאים שוויצרים, פרוטסטנטים.
פרוטסטנטים?
כן.
מעניין, כי לא הזכרנו את זה בתוכנית הזו, דיברנו על כך בתוכניות הקודמות. פיליפה רואה בעצמו את השליח של הנצרות הקתולית על פני האדמה.
אבל כסף אין דת. ועל כן יש בשוויצריה בנקאים, גם קתולים וגם פרוטסטנטים, הוא גם תלוי בהם.
מעניין שעד היום הרי הבנקים השוויצריים נודעים למרחוק ומשתמשים בהם, ואתה אומר כבר אז,
כן.
במאה ה-16. הבנקים השוויצרים הם אלה שהחזיקו את הממון.
יש גם בגנואה בנקים, ואני רוצה להגיד לך שגנואה זאת מדינה, משום מה, היריבה שלה הייתה ונציה. ונציה תמיד ידועה מאוד, היא מאוד ציורית, עם הגונדולות ועם הקרנבל, אבל גנואה הייתה מעצמה כספית חשובה מאוד. ובמידה מסוימת, פיליפ השני היה תלוי בבנקים של גנואה. וכל העולם ידע שהמעצמה ששולטת בכל העולם, הנוצרי,
הולכת
ונחלשת. היא לא שולטת בכספים שלה.
אני מנסה לחשוב, אתה מתאר מציאות שבה ספרד הולכת ומתנוונת בגלל היעדר התעשייה, בגלל היעדר המעמד הבורגני. היה משהו שניתן היה לעשות על ידי פיליפ השני, על ידי אביו קרל החמישי? אפשר להפנות אצבע מאשימה לשליטים שלא הצליחו לקרוא את המפה ולתעס את ספרד?
אני רוצה להגיד לך
במונחים של אז?
היהודים תמיד אוהבים לרשום על חשבונם אסונות של קוראים לאחרים.
גם באסונות של עצמנו אנחנו לא
כן,
רואים.
כן, לא מדבר על זה. אין ספק שהיעדר היהודים, היעדר הבורגנות, היא האסון. זהו האסון של ספרד.
אז אם אנחנו רוצים להפנות אצבע מאשימה, אז כן אפשר לדבר למשל פרדיננד ואיזבלה.
הם פתחו. הם לא ידעו מה יכול לקרות. אבל פיליפ השני כבר יודע מה קרה. ומעניין מאוד שעל פרדיננד ואיזבלה יש סיפורים על העצבים שלהם. על פיליפ השני הוא כל הזמן שמר על כל רוחו. תמיד היה אדיב, תמיד היה מחייך. גם הטרגדיות הגדולות ביותר שפקדו ספרד לא השפיעו על המזג שלו.
שזה ראוי להערכה אצל שליט.
כן, אבל זה היה משהו חלול.
כן.
כלומר, הוא מתפנים כאשר מסביב לא הכל התמוטט. ואז כמובן צרפת מתחילה לקבל יותר ויותר חשיבות. אומנם אין לה אימפריה, אבל יש לה מדינה.
כן.
הרבה יותר מושלמת מספרד.
אבל אתה בתור היסטוריון שבוחן את הצעדים שבהם נקט פיליפ השני, יש משהו שלדעתך הוא היה צריך לעשות אחרת כדי להציל את ספרד, או שבמצב שהוא קיבל לידיו את המדינה כבר לא ניתן היה להציל?
אני רוצה להגיד לך, צרפת מבחינה מסוימת לא הייתה יותר מתקדמת פה ושם מספרד. אבל בצרפת הייתה שלטון יחיד. ובספרד הייתה דוק שלטון. היה ארגון וקסטיליה.
והזכרנו קודם את העובדה שהמלך אמנם לכאורה היה שליט אבסולוטי, אבל בעצם היו שם מאבקים כל הזמן בין שני השלטונות אלה, החבלים האלה.
כאשר הוא יצא להיפטר מן הזם מלכותי, שיחק אל העובדה שפעם הוא ברח לארגון, פעם הוא ברח לקסטיליה, וקסטיליה, אם ארגון הייתה נגדו, אז היא הייתה נגד ארגון.
וזה החליש את כוחו של פיליפ השני.
לגמרי.
אז אתה אומר, הנסיבות שבהן הוא היה מצוי, הובילו באופן בלתי נמנע לכישלונו.
כן, הוא לא יכול היה לשנות את ארצו. ‫למעשה בצרפת שולטת איטלקיה, ‫קטרינה דה מדיצ'י, ‫שהייתה אשתו שאני לשני.
‫אבל תקן אותי אם אני טועה, ‫בצרפת יש חוק שאומר ‫שאישה לא יכולה להיות השליטה. ‫הנרי השני הוא המלך, ‫היא רק רעייתו, נכון?
‫כן, אבל מה קורה כשהחוק אמנם יילם, ‫אבל הנרי השני ספורטאי מדי, ‫מזמין את עצמו לדו-קרב, והמפקד הסקוטי
הורג אותו.
הורג אותו.
כן, דיברנו על כך.
ועל כן, עכשיו יש ילדים קטנים.
שזו באמת השתלשלות, אני יודעת שכבר עסקנו בזה, ובכל זאת צריך לתת על זה את הדעת, זו השתלשלות עניינים די מגוחכת. המלך מזמין את מפקד המשמר שלו לדוג רב, ומפקד המשמר פשוט משפד אותו. זה לא נעים.
לא, דרך אגב, המפקד הזה התנגד לזה, והמלך השפיע עליו, ישפה, אתה חייב, אני המלך, אני נותן לך פקודה, תצל את הגרב.
כן, הוא יכול לומר אולי שזו פקודה בלתי חוקית בעליל ולשרף, אבל אז לא הייתה נתונה בידו אפשרות לעשות את זה.
דרך אגב, בפריס עד היום זוכרים, שומרים על הכיכר ששם זה קרה, היום זה נקרא פלאס דה ווז', ושם יש פסל שאין לי השני.
אז למעשה בפועל, קטרינה דה מדיצ'י היא זו שמנהלת את ענייני המדינה, את צרפת?
כן, ואל תשכחי שהיא האישה שלאביה הקדיש מקיאוולי את ספרו.
אז היא מכירה היטב את חוקי המשחק.
לא ספק, היא גם קראה את הספר. והיא נופלת באשליה, אשליה שגם היה של השליטים הספרדים. הספרדים חשבו שהיהודים מפרים להם, היא חשבה שהפרוטסטנטים, ואז היות והייתה מקיאווליסטית.
וקתולית כמובן.
וקתולית. היא מגיעה למסקנה שיש לחסל את הפרוטסטנטים בבת אחת, בדם קר, בכוח, להציל את צרפת מן הצרה הצרורה הזאת. ואז היא מתכננת תוכנית איומה. היא תיתן את ביתה לנסיך פרוטסטנטי לאישה.
וזה באמת...
למרגו.
וזה יהיה טבח ליל ברטולומאוס הקדוש, בדיוק. שאותו גם תיארנו כבר בעבר בתוכניות שלנו. אז איך זה משפיע על ספרד?
ספרד כמובן מברכת על ה... אבל כאשר התברר שזה כישלון, זה כמובן כבר לא מברכת.
אז רק נזכיר למי שפספס את התוכניות הקודמות, התוכנית היא שהנסיך הפרוטסטנטי יגיע עם פמלייתו, נדמה לי 300...
בנישואים.
בנישואים, על מנת להתחתן עם ביתה של המלכה.
כן, לארן מרגו.
יתבחו פשוט בכולם, בנסיך ובכל הפמלייה.
כן, וזה מאוד מעניין שיש לנו אפילו עדות, שקטרינה דה מדיצ'י פנתה את המפקדים הצבאיים, ואמרה להם, תשווה. מצ'ולי טוס.
תרגו אותם, את כולם.
כן.
ולמה אתה מכנה את הצד הזה כישלון?
מפני שהם לא הרגו את כולם.
אבל הם הרגו לא מעט, הם הרגו נדמה לי...
אבל הם פתחו במלחמת אזרחים. זה כל העניין. כי הפרוטסטנטים נעלבו, אפשר להגיד ככה.
כן. הרגשות שלהם קצת נפגעו מזה שרצחו להם עשרות רבות.
אל תשכחי שזה בא במסיבת נישואים. והרצח היה מתוכנן, והם גם פגעו באחד האנשים החשובים ביותר בצבא הצרפתי, אדמירל דה קוליני, והייתה הרגשה שצרפת עכשיו שוקעת.
כמו ספרד.
כמו ספרד, אבל לא, ספרד לא...
ספרד שוקעת על רקע כלכלי, צרפת תשקע על רקע מלחמת האזרחים.
בדיוק. וזה למעשה הכוח של אליזבת מלכת אנגליה. מפני שהאנגליה היחידה שמצליחה להתקיים באותה תקופה בלי מלחמת אזרחים.
שומרת על יציבות גם כלכלית וגם פוליטית.
כן. וזה עושה דווקא התקופה הזאת מאוד מאוד מעניינת. מפני שיש, בכל המדינות יש פרוטסטנטים. אבל במקום שהדבר הזה הוא בולט ביותר, זה גרמניה. ושגרמניה הם רכשו לעצמם זכויות.
הפרוטסטנטים.
כן, זה המקום היחידי שאי אפשר להפריע להם. ועל כן ההיסטוריה הפנימית של גרמניה, כמלחמת אזרחים על סיבות הדת, וזה יעשה מגרמניה, למעשה, מדבר פוליטי. אף מדינה לא תקום בגרמניה עד פרוסיה, עד במאה הבא.
כן.
הנוף שבינינו זה נוף שומם, בגלל מלחמות הדתיות. אירופה לא יכולה להתגשם, לא יכולה להתקומם, להיות בסדר של מדינות החיות ביחסים נורמליים ביניהם.
אני מחזירה אותך לפיליפה השני, דיברת על השאיפות הפוליטיות הגדולות שלו. הוא לא ניסה לכבוש את החלק שניתן לדוד שלו, כלומר לאחיו של קרל החמישי?
חלילה. זאת אומרת, הוא המשפחת האבסבורג, כי אנחנו היינו סוף סוף, הסיסמה זה אוסטריה התחתני, ועל הנישואים תוכל להקים מעצמה. עכשיו אני אבוא ואני אפר את המצווה הקדושה הזאת, הוא לא חשב על זה.
אבל הוא כן חשב לתקוף את אנגליה, וזו המלחמה הגדולה שגם אותה כבר תיארנו בהרחבה בתוכניות הקודמות, מהזווית האנגלית, עכשיו אנחנו מדברים בה מהזווית
כן,
הספרדית.
כן, יש כאן דבר שאני, משום מה, לא מדברים על זה, שאנגליה הגיבה לנקודה הזאת על ידי הקמת שצי אנגלי שירד לספרד, במטרה להפיל את פליפה.
מה, עוד לפני?
אחרי.
אחרי.
כן. וזה לא הצליח.
אז רק נזכיר, ספרד יוצאת עם הצי הגדול והאיום ביותר, הבלתי מנוצח לכאורה.
אינבינסיבל, כן.
כן. כדי לכבוש את אנגליה ולמגר את הפרוטסטנטיות, את הכנסייה האנגליקנית למעשה, בשם הנצרות וגם בשם האינטרסים הכלכליים,
אבל
כמובן.
אבל זה מאוד מעניין שפליפה השני, בדרך כלל מנהיגים צבאיים מסתירים את תוכניותיהם. הוא הפיס את זה, הוא רצה שכל העולם ידע. שהוא מקים צי וצבא אשר יכריעו את אנגליה.
אגב, מאיפה היה לו כסף? הרי אמרנו שהמדינה שוקעת, אז איך הוא מצליח לגייס כספים בשביל להקים צי?
באמריקה. סוף סוף הם שודדים את אמריקה.
אז כל אוצרות הטבע האמריקנים כן. מופנים למעשה כן. לכיוון הזה. וכבר...
וזה למעשה בפשיטת רגל אמריקאית, אפשר לקחת. שהיא לא צורפה לצולדות פשיטות הרגל האמריקאיות בהיסטוריה.
וכפי שכבר סיפרנו לא פעם, האנגלים מצליחים לנצח את הצי הספרדי בין השאר באמצעות ספינות אש שמגיעות ולמעשה פוגעות פגיעה אנושה בצי הספרדי, והם חוזרים מובסים. ומה שאתה מספר עכשיו, שאת זה עדיין לא שמענו, זה שאחרי המלחמה הגדולה הזו, אליזבת לא מסתפקת בתבוסה הספרדית, אלא גם שולחת צי משלה לשם.
כן, משום מה האנגלים, היות והצי הזה לא הצליח, הם לא עשו פרסומת כפי שהם עשו לאינבינסיבל ארמדה,
כן.
שנכשל אצלם בארץ. הם הגיעו לנמלים הספרדים, לא הסיכו להחדור בהם, חזרו כלעומת שבאו.
אבל מה הם רצו להשיג? הם רצו לכבוש את ספרד?
הם רצו להדביע את הצי הספרדי הגדול. זה לא הצליחו, אז חזרו. וכל הפרק הזה נשאר בלתי מפורש ובלתי מפורסם, ורק היום התחילו כל מיני היסטוריונים לחקור את הפרשה הזאת, מי יודע מה הם ימצאו.
עד עכשיו דיברנו בעיקר על מפעליו הצבאיים והמדיניים של פיליפה השני, מה לגבי חייו האישיים? הוא התחתן?
הוא התחתן, כן, ובשנה הזאת אי אפשר להשאים אותו לפי שישאים את קרובי משפחתו.
כלומר,
הוא היה למעשה אדם מאוד מוסרי, מאוד מאופק, לגמרי מה שאפשר, כפי שתאר עצמו, האדם שרצה להדביע את אנגליה בים.
כן.
אבל למעשה, בסוף ימיו, הוא הבין שהוא נכשל.
אבל הוא מעמיד צאצאים?
כן, פליפה השלישי יבוא עכשיו, והוא יהיה למעשה מלך השקיעה.
של ספרד.
של ספרד. והשקיעה הזאת יימשך דורות רבים.
כמה זמן פליפה נשאר בשלטון?
הוא נשאר...
שנים ארוכות.
נשאר, כן, עד סוף המאה.
ממש עד סוף המאה.
כן, עד סוף המאה. ואז הוא רואה, לצערו הרב, שבצרפת מתגבשת עכשיו מלוכה, המתגברת על המאבקים הפנימיים, מתגברת על מלחמות הדת, ועל ידי הנרי הרביעי מופיע צרפת מאושרת, מסופקת, נותנת טון לאירופה, מדינה שמושכת עכשיו תשומת הלב של היבשת כולה.
שאלתי קודם, האם לא הייתה אפשרות למכור חלק מהקולוניות כדי להשיג משאבים?
חלילה.
אז אמרת שלא. אבל אני כן רוצה לשאול, האם לא הייתה מחשבה לוותר לפחות עליהן? כי הרי קולוניה היא גם הוצאה, אף על פי שאתה אומר בעיקר, הקולוניות הכניסו להם כסף כי הם שדדו שם את משאבי הטבע.
כן, אבל למי ימכור אותם? אין מעצמה אחרת. המסוגלת לקנות אותם, כי אין להם צי, ואין להם כוח הצבאי הרגיל.
אז למעשה לספרד אין מוצא. אין לה לאן להתקדם.
לא. זה מאוד יפה לראות שהמדינה הזאת כולה מוכנה לחידוש, מוכנה להשקעות, ואין מי שישקיע, אין מי שיעזור.
מה יפה בזה? זה נראה לי דווקא די מדחדך, פרופסור.
יפה, פעילי אויביה של ספרד.
אבל אנחנו לא אויביה של ספרד.
לא חלילה, אבל סוף סוף צרפת עומדת מן הצד, וגם אנגליה.
אז שכחתי שאנחנו באופן טבעי הולכים עם צרפת, לא משנה מה קורה.
לא, חלילה, חלילה, את אומרת זאת. אבל אנגליה היא גם כן, לפי דעתי, מדינה מאוד מעניינת.
מאוד מעניינת, גם ספרד מעניינת.
בעיקר כן, אבל ספרד עומד גבר שוקע, ובאנגליה עומדת בתולה.
פורחת.
פורחת. שבספרד כל בעיה שהתעוררה הייתה חייבת להישפט או באראגון או בקסטיליה.
כן.
כלומר, ספרד המאוחדת לא הייתה מאוחדת, הייתה כפולה. בצרפת, להפך, יש לנו אזור לגמרי מגובש ויחיד. הפרלמנט הצרפתי, שהוא לא פרלמנט במובן מודרני, אלא בית דין עליון, נמצא אמנם בכל מיני מחוזות של צרפת, אבל השלטון הוא יחיד.
וזה... הוא שלטון מלוכני.
מלוכני, כן.
לחלוטין.
אגב, בספרד היה משלטון מלוכני.
ברור, אבל אין כן. פה איזה שיתוף של נציגי העם.
יש. יש מאוד מעניין שמה שנקרא כנסת המעמדות, והמוסד הזה שיביא לקץ המלוכה.
מהמהפכה
הצרפתית. קיים כל הזמן.
אז מה תפקידו?
תפקידו, כאשר יש משבר, הוא מתכנס... ודן מה לעשות. למשל, כאשר מת המלך לואי ה-11 ב-1490 ומשהו, והמלך החדש היה ילד. והאוצרת הייתה ביתו של המלך.
כן.
אן דה בוז'ה. כונסה כנסת המעמדות, וזה היה מאוד מוצלח. גאו מכל קצווי צרפת בפריס. ושם עובדה תיאוריה שצרפת אחת ויחידה, היא לא מחולקת למחוזות, אי אפשר לחלק אותה למחוזות, והיא חייבת להישאר תמיד מאוחדת. אי אפשר לחלק אותה, אי אפשר לתת חלקים ממנה לנישואים. סוף המנהג בנישואים היה שהכלה מקבלת נדוניה,
כן.
חלק של המדינה.
פעם נדוניות היו סדינים, סדיני משי או צעיפים או מטבעות זהב, בצרפת הנדוניה הייתה חלקים מהמדינה, זו נדוניה שווה.
כן, אבל צרפת מחליטה שהיא לא תיתן חלקים מדינתה, בניגוד לכל השכנות שלה,
כן.
זה עשה אותה למעשה מעצמה.
אז כנסת המעמדות, נגיד באופן נורמלי, היא גוף שמייעץ למלך, ובמקרה משבר אפילו ממש מקבל החלטות?
הוא לא מקבל החלטות בניגוד למלך.
כן.
למשל, בכנסת המעמדות הזאת שאני הזכרתי ב-1499, ביתו של המלך, שהייתה עוצרת, היא ניהלה את כל הכנסת הזאת, אבל היא נתנה רשות הדיבור,
כן.
לנציגי של כל המחוזות, וכל אחד נתן לה עיסות, היא קיבלה אותה בחיוך, ועשתה מה שהיא רצתה לעשות.
כלומר, הכנסת הזו לא הייתה יכולה לכפות על המלך את רצונה.
בשום אופן, לא. היא הייתה הרבה פחות חזקה מן הפרלמנט הבריטי, שעשה צרות אין סוף.
לאליזבת.
לאליזבת, יותר למי שבא אחרי אליזבת, כן. ככה שהמשטר ייצוגי היה קיים בצרפת, אבל היה למעשה פורמלי לחלוטין, שבאנגליה הוא היה מציאותי.
אז יש לנו שלושה מודלים שונים של שלטון.
כן.
בספרד דיברנו על מלך ששולט, אך למעשה המדינה שלו מחולקת לשניים, וכל אחד מן החלקים הללו מפגין איזושהי אוטונומיה שלטונית.
והם לוחם נגד השנייה, דרך אגב.
ונלחם בחלק השני.
כן.
נשמע כיף חיים. בצרפת, לעומת זאת, יש לנו שלטון מלוכני יחיד שמקבל עצות ואולי גם אפילו הנחיות מכנסת המעמדות, אבל עושה ככל העולה על רוחו.
בדיוק.
ובאנגליה יש לנו כן שלטון מלוכני כמו בצרפת, אבל הוא מוגבל יותר על ידי נציגי העם.
הפרלמנט, הפרלמנט, וזה עכשיו הופך לפתגם בצרפת, כשהמנהיגים הצרפתים, כשהביאו להם דרישות מסוימות, הם ישיבו, אין לנו פרלמנט כמו באנגליה.
כן. כלומר, אל תבואו אלינו בטענות ואל תבואו אלינו בדרישות.
בדיוק. אמנם צרפת הייתה בניגוד לספרד מאוחדת, אבל הייתה בעיה אחרת. היה החוק. החוק היה שונה לפי המחוזות. אבל כאן היה מאוד קשה לאנשי המשפט להתאים איזשהו מה שמותר במחוז אחד, למה שמותר במחוז אחר.
אז הייתה אחדות שלטונית, אבל לא הייתה אחדות שיפוטית או משפטית.
והמצב הזה של אי אחדות משפטית, היה גן עדן לאנשי משפט. אשר בצרפת הפיעו למעמד גדול מאוד, כי הם היו חייבים כל הזמן לפרש את החוק שהיה שונה ממחוז למחוז.
אבל מי בסופו של דבר היה מקבל את ההחלטות? כל, נגיד, אני יודעת, כומר מקומי או שופט מקומי?
המלך היה.
המלך היה הסמכות העליונה.
כן, הוא היה מקבל את ההחלטה, כמובן לפי היצות שנתנו לו השריו.
כן.
כן.
אבל היו גם מערכות משפט מקומיות שפעלו, ובאמת, כפי שמתאר...
היו פרלמנטים מקומיים. היה פרלמנט בטולוז, היה פרלמנט בעיר אחרת, וגם הפרלמנט בפריס, שהיה קובע פחות או יותר לגבי כל צרפת.
באיזה שלב צרפת מתאחדת מבחינה משפטית?
עם מהפכה.
עם המהפכה הצרפתית.
בוודאי. כי המהפכה היא סוף באה עם החוק הפנימי, הקונסטיטוציה. ועכשיו והלאה, כל הזמן צרפת תהיה מונהגת על ידי הספר היסודי הזה.
החוקה.
החוקה, כן.
וזה אבל כאמור, כמה? לפחות עוד 200 שנה.
כן.
הזכרת קודם שקטרינה דה מדיצ'י היא זו ששלטה בפועל עד שבנה יתבגר.
כן, אבל כאן יש לנו גם כן בעיה מסוימת. המלך שהתבגר, פרנסואה השני, חי שנה.
חי שנה?
כן.
מה זאת אומרת? הוא שלט שנה?
שלט שנה, כן, הוא מת. זה היה הבעל של מרי סטיוארט.
שדיברנו
כן,
עליה...
כן, שהיא נשלחה
חזרה לסקוטלנד. כל הקצוות מתחברים, כן, בטח.
כן. והמלך הבא, האח שלו,
כן.
שאל התשיעי, היה חניך של אומנת פרוטסטנטית. והיא אמרה לו שטבח בתלויבס הקדוש זה אוכט גדול, והוא חי כל הזמן בהרגשה שהוא חוטא. שהוא נתן את הסכמתו, לפחות באופן שכלי, לטבח הזה.
אף פעם אין לזלזל בכוחה של היד שמנענת את ההריסה.
בדיוק, כפי שאת אומרת.
ואז מה הוא עושה? מה הוא עושה עם התחושה הזו שהוא נצר למעשה למלוכה חוטאת?
הוא מאוד לא מוצלח. יש לו סלי מצפון. ונוסף לזה שגם מלחמת אזרחים מתפתחת.
שהתחילה בטבח ליל ברטולומיאוס הקדוש.
ונוסף לזה יש לו אח. ואח הזה אמנם בפולין. הוא מלך פולין.
אחיו הוא מלך פולין.
הוא נבחר על ידי פולנים. זה הנרי השלישי. והוא מבריק, מצליח ופופולרי. אבל הוא לא רוצה להיות מלך פולין. ברגע שהוא שומע שאחיו שר להציב מלך צרפת גוסס, הוא מתכונן לחזור לצרפת. והפולנים יודעים את זאת ורוצים למנוע את זאת. ואז ברכיבה, המלך הפולני בורח, והצילים הפולנים בורחים אחריו.
מי פולין לצרפת?
עד ונציה. הוא מגיע לוונציה, עכשיו הוא מתקבל על ידי הזאת, הוא אומר, אני לא רוצה להיות מלך פולין.
ממש כמו ילד שאומר, אני לא רוצה ללכת לבית הספר.
כן, אבל הוא יכול להיות עצמו, אין לך שלישי, בחסד אלוהים, מלך פולין וצרפת.
אבל יש כבר מלך בצרפת.
לא, ברגע שאח שלו מת.
חשבתי שזה עדיין בעת הגסיסה, חשבתי שהוא הקדים את הקץ.
לא, לא, לא. בתואר הוא מלך פולין, כדי להוסיף לו עוד כתר.
כן.
אבל במעשה הוא מלך צרפת.
אז זה לא שהוא לא רוצה להיות מלך פולין, הוא לא רוצה להיות רק מלך פולין. פולין וצרפת דווקא מתאים לו לא רע.
בתואר זה בסדר. במעשה, מסיק זה רצה, אבל גם מלך צרפת הוא היה מאוד לא מוצלח. הוא היה, זה לך דוגמה, כשהיה רם בחוץ, הוא היה מסתתר מתחת למיטה.
בכלל, אתה מתאר אותו בתור טיפוס די ילדותי.
זה מלך, זה מאוד לא מתאים, לא מתאים.
לא לעניין. לפחד מברקים ניחה, אבל מרעמים זה באמת כבר מוגזם.
אני מכיר אנשים שלא מלאכים, וגם כבר מפחדים מזה.
אבל זה בסדר.
זה בסדר. זה לא בסדר בכלל. מפני שכל עוד האנשים האמריקאים, דרך אגב, עם סזקליה ברק.
לא, זה מה שניסיתי לומר. לפחד מברקים, זה עוד קצת רציונלי. היו אנשים שאיבדו את חייהם כתוצאה ממכת ברק, אבל אף אחד לא איבד את חייו כתוצאה ממכת רם.
כן,
אבל זה כבר עניין אחר.
גם מלך צרפת לא היה בסכנה לאבד את חייו. אבל אז, וסוף סוף, ההיסטוריה מרחמת הצרפת, וסוף סוף היא מעניקה לו המלך שנשאר מלך לדוגמה, הנרי הרביעי.
אני חייבת לשאול אותך, שאלה קצת מטופשת, אבל זו לא תהיה פעם ראשונה, מבחינתי. אנחנו מדברים עכשיו על הנרי השני, השלישי והרביעי. אנחנו זוכרים גם שבאנגליה ימלוך הנרי השמיני. יש קשר בין ההנרים האלה, או שזה שתי שלשלות שונות?
גם לשונות, אם כי האנגלי טען שהוא די הצרפתית. הצרפתים אף פעם לא טענו שהם יודעים אנגלית.
זה מיישב בהחלט את הבלבול ואת המחלוקת.
בדיוק.
בעצם כשאנחנו מדברים על הנרי השני והשלישי והרביעי, אנחנו צריכים לקרוא להם במבטא הצרפתי אנרי, ולא הנרי, כפי שאנחנו קוראים למלך האנגלי.
את גם מסודקת.
אז עכשיו הכל יהיה ברור וידוע.
אני מאוד מאושר שההערה הזאת היא מעמידה את הדברים באורם הנכון.
אני עושה מאמץ.
כן.
אז איזה מלך הוא? אנרי הרביעי.
הוא המלך הטוב, לדוגמה, עד עצם היום הזה. כי הוא אמר שכל עיקר חייב להכניס פעם בשבוע תרנגולת בסיר.
אני זוכרת אותו.
כן.
באמת מלך חביב ביותר.
לא, זה לפעם הראשונה שמלך מביע ביה חברתית.
כן, בכלל מתעניין במצבם ובשלומם של נתיניו.
והם לא שכחו לו עד עצם היום הזה.
בצדק רב.
כשאני הייתי בעממי, המורה אמרה לנו, לפול או פה, התרנגולת בסיר. זה אמר מלך הנרי הרביעי.
אבל חוץ מזה, מבחינה פוליטית מדינית?
הוא נתן זכויות לפרוטסטנטים. ושוויון.
אז הוא היה
עדיף מינות, כן.
באופן כללי, ליברל.
בגלל ירצחו אותו.
הייתי צריכה לחשוב על זה מראש. איך הוא נרצח?
הוא נרצח על ידי אדם בשם רוויאק. שהיה קנאי קתולי, אשר עקב אחריו, הוא נסע בפריס, בקרקרה, לבקר את ראש הממשלה שלו, סילי, שהיה חולה. ושם הייתה איזה סבך ברחובות, לא רק היום יש כאלה.
היה פקק של קרקרות.
כאן, וקרקרה שלו נעצרה, ואז הוא קפץ, והקרקרה הייתה ללא גג. הוא ראה את המלך יושב שם, תקע את הפיגיון בחזהו, ורצח אותו.
כלומר, רצח, לא...
רצח שהצליח, כן.
והוא מת במקום?
הוא מת במקום, ב-1610.
ובזה נדמה לי שאנחנו נחתום את הסיפור שלנו שהתחיל בספרד ובחלוקת האימפריה לשניים, ומסתיים ברציחתו של אחד המלכים הטובים ביותר בצרפת.
לצערנו הרב. אבל היסטוריה היא לא רק שורה, יש גם פרקים חיובים בעתיד, וגם נגיע אליהם.
אני מצפה בחיליון עיניים.
שעה היסטורית. שקיעתה של ספרד ופריחתה של צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אירופה של המאה ה-16. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, טל יוגב, אפרים קרני ועידו פוזננסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ג'ובאני גבריאלי, מישל רישאר דה לאונד, ניקולה מתי, תומאס לואי דה ויקטוריה, לוקאס רויז דה ריבייז, קריסטובל דה מוראלס, פייר פרנסיס קרובל, מראן מראה, פבלו קזלס ואלונזו מודרה.